מחירי הדירות זינקו בשנה האחרונה ב-18%. במחיר של דירה ממוצעת עלה במאות אלפי שקלים. המחסור בדירות, לצד הצרכים הייחודיים של משפחות וזוגות חרדים, הופכים את הנושא לפצצה מתקתקת. איך הציבור החרדי עדיין שורד את המצב, ומה חושב האדם החרדי הממוצע על כל זה? פתיח ונתחיל.
אתם מאזינים לדאטה קהל, הפודקאסט שמספר את הסיפור של החברה החרדית דרך נתונים.
שלום לכם וברוכים הבאים לדאטה קהל. לי קוראים יעקב מתן, ואני מגיש את הפודקאסט הזה.
ואני לאה בלוי, פסיכולוגית חוקרת, דוקטורנטית למדע הנתונים וחוקרת במכון נתוני ימין.
שלום לאה.
שלום וברכה. אנחנו מציגים היום סקר שנערך במכון נתוני אמת, עבור עיתון המודיע, ועוסק בנושא נדלן ודיור.
אוקיי, נשמע סופר מעניין. לפני שנדבר על הסקר, כמה אנשים ענו על הסקר הזה?
על הסקר השיבו 1,399 משיבים.
שזה חתיכת מדגם?
זה מדגם גדול, בדרך כלל אנחנו מדברים בסקרים על מדגמים שכוללים 400 או 500 משיבים, מה שמביא אותנו לטעות דגימה מרבית. של סביבות ה-4.5-5%.
ללא ספק מדגם רחב.
מדגם גדול יחסית, אבל לפני שאנחנו מדברים על הסקר, אני חושבת שאנחנו צריכים לשאול למה בכלל עשינו אותו.
רגע, שנייה, אני יכול לשאול אותך שאלה ברשותך?
בשמחה.
למה עשיתם את הסקר הזה?
אוקיי, למה עשינו את הסקר? מהסיבה שאנחנו בדרך כלל עושים את כל הסקרים שלנו. כל סקר בא לפתור איזושהי תעלומה, תעלומה שאנחנו כחוקרים רוצים לחקור ולבחון אותה. זה שאלות שאנחנו לא יודעים, פערים בין מה שידוע לנו לבין המציאות שהיא קצת שונה, קצת אחרת. אנחנו חושבים שהפערים האלה שם נמצאים בדרך כלל הפתרונות, או שם נמצאת האמת שאם אנחנו רוצים להוביל איזושהי תוכנית, או לשפר את המצב הקיים, אנחנו צריכים לעשות את זה. כדי להגדיר את התעלומה, אנחנו בדרך כלל קוראים לזה במילים קצת יותר יבשות, כי בכל זאת אנחנו צריכים לתת קצת פוזה למקצוע. אנחנו קוראים לזה שאלות מחקר.
אז בעצם שאלת המחקר היא, במילים יותר יפות, היא התעלומה שאותה אנחנו מבקשים לפתור. אז מה התעלומה שהעסיקה אותנו הפעם הזאת?
השאלה הראשונה שמרכיבה את התעלומה היא איפה חרדים גרים ואיכן הם רוצים לגור. האם יש פער בין זה לזה? ומהו, אם כן? השאלה השנייה שהיא בעצם אותה תעלומה, זה פשוט הפסיעה הבאה בפתרון של אותה תעלומה, זה מאיכן יש להם את הכסף כדי לשלם על דירה, ומה קורה כשהמחירים עולים כל כך הרבה. השאלה השלישית היא מתייחסת ליחידות הדיור, שאנחנו רואים בכל פינת רחוב בערים החרדיות. האם אין פתרון אמיתי לבעיה? או אולי לא?
אוקיי, אז בוא נשמע קצת נתונים. איפה אנשים גרים? איפה הציבור החרדי גר בישראל?
אוקיי, אז כמו שאני חושבת אפשר לנחש, די בקלות.
אני יכול, תני לי שנייה לנחש, בני ברק וירושלים?
כמעט. תנסה בסדר אחר.
ירושלים ובני ברק.
יפה. הכי הרבה חרדים גרים בירושלים, אחר כך בבני ברק. בית שמש היא העיר הגדולה ביותר מבין הערים הקטנות, ואנחנו עוד נדבר עליה. אנחנו נזכיר אותה פה כמה וכמה פעמים. אחר כך יש את ביתר, מודיעין עילית ואלעד. בנוסף יש לנו אחוזים די גדולים שמתפזרים בין כל הערים המעורבות, באזור הצפון, באזור הדרום ובמרכז.
כלומר, ירושלים מקום ראשון? אוקיי, אז את אומרת בעצם שהגוש הגדול ביותר של הקבוצה החרדית גרים בירושלים, אחרי זה בני ברק, אחרי זה בית שמש, ואז מתפזרים לכל מיני כיוונים אחרים. אז מה בעצם השיקולים שעושה אדם חרדי כשהוא מגיע לבחור איפה לגור? אז זוג צעיר מתחתן, הוא מסתכל על המפה של כל הארץ, שם את האצבע, פה אנחנו רוצים לגור. איזה שיקול מפעילים שם?
אוקיי, אז אנחנו שאלנו את השאלה הזו בשתי שאלות שונות. השאלה הראשונה היא, אחרי ששאלנו איכן הם גרים, וקיבלנו את התשובות שדיברנו על זה לפני שנייה, שאלנו אותם, למה בחרתם לגור דווקא במקום הזה? 49%, שזה בעצם אפשר לומר חצי מהמשיבים שלנו, אמרו שהם גרים ליד ההורים או המשפחה. זו הסיבה שגרמה להם לבחור את העיר מגורים שבה הם גרים. 16% בחרו בעיר המגורים הזו מסיבות כלכליות.
קטע מעניין, אני חייב לשתף את זה במקום אישי. אני הייתי זוג, גם אני פעם הייתי זוג צעיר, וכשאנחנו באנו לקנות דירה, היינו זוג מאורס, ובאמת ניסינו לחשוב, אשתי באה מירושלים, אני באה מבני ברק, כאילו היה פה איזה ויכוח, כן, ליד ההורים של מי אנחנו רוצים לגור. באמת בהתחלה ראינו הרבה דירות דווקא בירושלים, המחירים היו נורא יקרים, ואז יום אחד אני רואה מודעה בעיתון, השכרת דירות בשכונת חפצי במודיעין עילית. כן, זאת השכונה שאז קרסה וזה. אמרתי, אוקיי, יש שם הזדמנות. בזול, שוב, שימי לב, השיקול הראשון היה באמת, כמו שאת אומרת כאן, שעולה מהסקר, איפה ההורים, לגור ליד ההורים, אבל השני היה כלכלי, איפה יצא לי הכי זול. ומצאנו באמת דירה, עכשיו לא היה לי שום דבר עם מודיעין עילית, הפוך, כבני ברקי אמרתי, מה, אני אגור במודיעין עילית? ואשתי כירושה, מה, אני אגור במודיעין עילית? כלומר, זה לא היה בכלל בהווה אמינה שלנו ללכת לגור שם, ובגלל שמחירי השכירות שם היו כל כך זולים, פשוט הלכנו לגור שם. עכשיו יצא שזה בין בני ברק לירושלים, כי מודיעין עילית יושבת באמצע, בדיוק חצי שעה לפה, חצי שעה לשם, זה ממש מסתדר לי עם הנתונים.
אני אשאל אותך שתי שאלות. השאלה הראשונה היא, אם הייתם רואים את אותם מחירים באזור הצפון, האם גם הייתם חושבים על זה?
שאלה טובה. כי ממש, ממש היה לנו שיקול כזה, דווקא הזכר צפון, אני למדתי בישיבה תקופה, בישיבה באפולה, וכל החבר'ה שהתחתנו גם גרו סביב הישיבה, והיה שיקול כזה, לא. התשובה היא לא, כי יהיה לנו קשה להגיע להורים לשבת, כי אם אנחנו צריכים עזרה או משהו כזה, כן כדאי לגור קרוב להורים. יפה. חד משמעית.
השאלה השנייה שלי, לפני כמה שנים מדובר?
אני אחשוף פה את גילי, כן, אני, זה היה לפני 15 שנה.
לפני 15 שנה, יפה. המחירים מלפני 15 שנה ועד היום, באזור חפציבה ובשאר האזורים שהיו בעבר נחשבו לפריפריה חרדית, עלו מאוד. מה שקורה זה שהיום אתה כבר לא יכול למצוא, או קשה מאוד למצוא, באזורים האלה דירות שהן יחסית זולות או שהן יחסית אפשריות. ולכן אנחנו היום כן רואים הגירה הרבה יותר גדולה לאזורי הצפון, לאזורי הדרום ולאזורי המרכז, עדיין. כמו שאמרתי, 50% גרים ליד ההורים והמשפחה.
אז בעצם איך הם עושים את זה? אם המחירים כל כך עלו, ואני אגיד קל וחומר בירושלים ובני ברק שהמחירים ממש יקרים, יחסית לפריפריה הקרובה, אז איך עושים את זה?
יפה, זה מה שהסקר שלנו מנסה. זו התעלומה, שלא רק אנחנו עוסקים בה אגב. כולם שואלים איך אנשים יכולים לגור היום, ואיך יש שיעורי בעלי דירות קרובים, כל כך גבוה בארץ כולה, ובעיקר בחברה החרדית, שיש גם יחסית הרבה ילדים בכל משפחה, אנחנו נגיע גם לשם. לפני כן תרשה לי לסיים, לספר את השיקולים שיש לאנשים. הסיבות האחרות הן יחסית מעטות, רק בין 6-9% מהמשיבים מדברים על סיבות של קהילה, קרבה למקום העבודה וסיבות חינוכיות. 8% בלבד, בחרו בעיר המגורים שלהם בגלל איכות חיים. אני רוצה להדגיש את זה. 8% בלבד בחרו בעיר המגורים שלהם בגלל איכות חיים.
כלומר, רק 8% לוקחים בכלל בחשבון את המקום שהם הולכים לגור בו מהשיקול של איכות חיים, שזה די מפתיע, את יודעת, אנשים בדרך כלל רוצים מקום נחמד לגור בו.
נכון. עכשיו בוא תן לי לספר לך מה יצא כאן מעניין. כי השאלה השנייה שלנו הייתה, אחרי ששאלנו איכן אתם גרים, שאלנו איכן אתם רוצים לגור. אבל לא שאלנו רק איכן אתם רוצים לגור, אלא ניסינו לנטרל את הסיבה הכלכלית, שהיא בעצם זו שמפריעה לנו כרגע.
נכון, כמו שאמרת, המחיר עלה כל כך. אז...
בדיוק. אז אמרנו, אם כל המקומות היו עולים אותו דבר, דירה בכל עיר הייתה עולה בדיוק אותו מחיר.
כלומר,
לא הבדלים.
אין בעיה של כסף.
אין בעיה של כסף. לא רק שאין בעיה של כסף, אין הבדל של כסף. זאת אומרת, זה לא שתגיד, זה גם הולך לכיוון השני. כי אתה יכול לומר, אני רוצה דירה בירושלים דווקא, כי הנכס הזה שווה יותר. אבל אם דירה בירושלים עולה בדיוק כמו דירה בדימונה, אז הנכס של ירושלים הוא לא שווה יותר מהנכס בדימונה. זאת אומרת, אנחנו מנטרלים את כל הנושא הכלכלי לחלוטין. ואז אוקיי. אנחנו שואלים,
איפה הייתם רוצים לגור, אם לא היה שיקול כלכלי בכלל?
בדיוק.
מה התשובות היו?
מה שקרה, הדבר הכי מעניין זה, קודם דיברנו על 50% שהיו רוצים לגור ליד ההורים והמשפחה. מה היית מצפה שיקרה עכשיו?
עם, לא יודע, הרבה יותר. כלומר, פתאום אפשר לגור ליד ההורים, אני חושב על זה, וואלה, בירושלים, בית וגן,
נכון,
רמות.
וזה גם מה שאנחנו ציפינו, שאנשים יזהו את ההזדמנות, ויגידו, אנחנו כל כך רוצים לגור ליד ההורים או המשפחה, אז גם אנשים שכיום הם לא יכולים לאפשר לעצמם לעשות את זה, יגור ליד ההורים או המשפחה. זאת אומרת, יוכלו לעשות את זה. מה שמתברר זה, שרק 33% היו נשארים לגור ליד ההורים או המשפחה. פתאום כשאנחנו נותנים לאנשים לחשוב איפה הם היו רוצים לגור, בצורה היפותטית כזו, כבר הם לא כבולים לכל מיני חוקים מעשיים, הם יכולים להפליג בדמיונם לכל מיני מקומות קצת יותר מעניינים. חלק מאוד גדול מהם פשוט יורד מהנושא של מגורים ליד ההורים או המשפחה.
ומה השיקול שמחליף את זה?
ושליש נוסף, נימק הפעם בגלל איכות חיים.
אוקיי.
אני מזכירה, קודם רק 8%, עכשיו 33% מדברים על איכות חיים.
זה זינוק דרמטי בנתונים, כלומר מ-8% שבדרך הרגילה אומרים אנחנו קודם כל רוצים לגור ליד ההורים, אבל רק 8% אומרים אנחנו רוצים איכות חיים, ל-33%?
ל-33%, מה שבעצם מראה לנו שבפער הזה, שבין הרצוי למצוי, יש איזושהי תקווה לאיכות חיים, שהיא כרגע לא ממומשת. מה שהיה מעניין ומה שאנחנו ניסינו לבחון זה איפה האנשים האלה שבחרו באיזשהו מקום בגלל איכות חיים.
איפה הם רוצים? כלומר, לא רק מי רוצה איכות חיים, אלא גם איפה הם חושבים שיש איכות חיים.
שהם יוכלו למצוא אותה.
אוקיי, אז מה היו התשובות על השאלה הזאת? אגב, אני חייב לומר שאיכות חיים חרדית היא לא בהכרח איכות חיים כללית. אני אומר, למשל, היו אנשים שאמרו לי, אני רוצה לגור, בשיחות רחוב, כן, אני לא סוקר ולא איש מחקר, אני איש פשוט. אבל אמרו, אנחנו רוצים לגור ליד...
גם סוקרים ואנשי מחקר הם אנשים מאוד פשוטים.
אוקיי.
וגם מחקר זה דבר פשוט, אתה רואה, זה הכל מספרים.
טוב, אני לא אחלוק עליך בשלב הזה, אבל אני חייב לומר ששיחות סלון, ואת יודעת, שיחות מחוץ לבית כנסת במנחה של שבת, אז כנראה מכילות איכות אחרת של נתונים. פגשתי לא מעט אנשים אומרים, אני רוצה לגור ליד הבית מדרש, אני רוצה לגור קרוב לישיבה, אני רוצה, כלומר, איכות חיים לא תמיד מתפרשת כגינות ירוקות ופארקים וכולי, או מצב סוציו-אקונומי של האנשים, כלומר, זה לא בהכרח הולך עם איכות חיים בתרגום העולמי שלה.
אוקיי, אני מסכימה איתך, במאת אחוזים, כולל זה שהקולות שאתה שמעת, יש להם משמעות מעבר למחקר, אני כן רוצה לסייג שאנחנו לא יודעים עד כמה, וגם בסקר הספציפי הזה שאנחנו מדברים עליו היום, אנחנו לא בדקנו איך אנשים מתרגמים איכות חיים, זאת אומרת, יכול להיות שמה שאתה שמעת זה מרכיב 10% מהאוכלוסייה, ויכול להיות שזה מרכיב 90% מהאוכלוסייה, שזה בעצם ההבדל, אגב, בין מחקר כמותני לאיכותני. כמותני עונה לנו על השאלות מי חושב וכמה אנשים חושבים. האיכותני עונה לנו על שאלות מה אנשים חושבים, איך הם חושבים, למה הם חושבים כל מיני דברים. מה שאתה הבאת עכשיו זה בעצם מידע שהוא איכותני, ומה שאתה אמרת לי זה מה אנשים חושבים. אנחנו לא יודעים עד כמה העמדות האלה עמוקות, עד כמה העמדות האלה תפסו רוחב בחברה. אין לנו פה איזשהו נתון שאני יכולה להגיד, אתה צודק יעקב, מרבית החברה החרדית באמת מחפשת איכות חיים בצורה שונה
מעניין.
אחרים.
ואם אני שמתי פעם ברשותך מסגרת, רק בוא נצא שנייה מעשה של דיור, כי באמת מעניין אותי, איך עושים סקר כזה איכותני? כאילו איך, מה הדרך באמת לדעת את מה שאת אומרת?
יש כל מיני שיטות מחקר איכותניות, השיטה הנפוצה ביותר זה קבוצות מיקוד, או רעיונות עומק, אני לא יודעת מה בהם יותר נפוץ, אבל שתיהן, שכיחות מאוד, אנחנו משתמשים בהם די הרבה. ברעיונות עומק אנחנו מדברים חוקר, מראיין מול אדם אחד.
לא שולח לו שאלון דיגיטלי, אלא ממש...
בדרך כלל פנים אל פנים, זו שיחה, יכול להיות לפי שאלון מובנה, שהשאלות כבר מוכנות, והבן אדם עונה. זה יכול להיות שאלון חצי מובנה, זאת אומרת יש איזשהו מתווה, והשיחה מתגלגלת לכל מיני אזורים נוספים. בכל מקרה,
בקבוצות מיקוד,
ביחסית, גם ברעיונות עומק וגם בקבוצות מיקוד, מדובר ביחסית מעט אנשים. זאת אומרת, אנחנו בדרך כלל לא הולכים פה על מאות. קבוצות מיקוד זו קבוצה של דיון, שבדרך כלל נמצאים בשמונה עד 12 אנשים, בהנחיה של איש מקצוע, ויש מתווה, ושוב, נערך דיון, ואנשים מדברים, וכל אחד מעלה את העמדה שלו. אני יכולה לומר לך שזה אחד הדברים הכי מעניינים שהמחקר יכול להציע לאיש מקצוע, פשוט לחוות את השטח כפי שהוא. אחד הכלים למשל זה באמת יכול להיות תצפית כלשהי של לשמוע שיחות של אנשים אחרים בבית כנסת. זאת גם אפשרות. או ברשתות חברתיות.
אוקיי, אולי יום אחד שאני הגדול אני אהיה חוקר, אבל תשלחו אותי לבתי כנסת. אנחנו היינו בשאלה מהי... איפה יש הכי הרבה איכות חיים, נכון?
נכון.
אוקיי, אז מה הנתונים שיש לנו על זה?
אז כך, ירושלים היא עיר שנבחרה הכי הרבה מהסיבה הזו של איכות חיים, אנחנו מדברים על 59% מהמשיבים. זאת אומרת, רק כדי שנבין, 6 מכל 10 אנשים שמחפשים איכות חיים מוצא אותה בירושלים.
וואו, זה מטורף. כלומר, החרדים רוצים את ירושלים.
נכון. במקום השני, עם 7%, נמצאת בית שמש, שזה בעצם אדם אחד מתוך אותם 10, הוא מצא את איכות חייו בבית שמש.
אוקיי, זה מעניין. את יודעת למה? כאילו, מה מאפיין את האיכות חיים הזאת? שלא, זה רק, אם אין איכות אני, אנחנו לא יודעים, אנחנו רק יודעים ש 7% מהחרדים מגדירים את איכות החיים, את העיר עם הכי הרבה איכות חיים כבית שמש.
נכון, זה לא קשור דווקא לאיכות אני, היינו יכולים לשאול את השאלות שעלו במחקר איכות אני, ולתת אפשרויות, ואז לראות מי האנשים שענו מה. זאת אומרת, אם אנשים בחרו את האפשרויות הקהילתיות, למשל, והם נמצאים יותר בבית שמש, אז היינו אומרים, בבית שמש יש איכות חיים מסיבות קהילתיות. יכול להיות שזה מסיבות של גינות ופארקים, או גודל של דירה.
מזג האוויר, תחפורה וכו'.
כן, כל דבר כזה, אנחנו פשוט לא שאלנו את זה.
אוקיי, צריך להשאיר גם משהו לחוקרים אחרים לחקור.
או בשבילנו, לעתיד.
כן, הסקר הבא. אוקיי, אז יש לנו את ירושלים, בית שמש, איפה בני ברק נעלמה?
בני ברק באמת נעלמה. רק 2% מהאנשים שמחפשים איכות חיים, מצאו אותה בבני ברק.
אוקיי, אני חושב שאני מכיר אותם באופן אישי. האמת היא, 2% זה ממש מעט. וזה מעניין בהינתן העובדה שכאילו אנשים, לפחות יותר אנשים, כן, אני חושב 12% אמרו שהם היו רוצים לגור בבני ברק, נכון? אם שיקול כלכלי לא היה שיקול? כמה יש לנו?
כן, מדובר בשישית בלבד מאלו שבחרו את עיר המגורים בבני ברק.
זה מדהים, כלומר, כן. אבל ברמת האיכות חיים...
ובשמינית במספר הגרים בעיר הזאת.
מדהים, כלומר, אפילו אנשים שגרים בבני ברק לא חושבים שיש באיכות חיים.
כן. באמת משהו קורה עם הבני ברקים. אם אנחנו נשווה אותם לירושלמים, אז 90% מתושבי ירושלים בהווה, היו מעדיפים לגור בה גם אם ברגע שפתחנו בפני את כל האפשרויות כולן. אבל בבני ברק, רק 54% היו בוחרים במחדש.
כלומר, כמעט חצי מהאנשים שגרים בבני ברק לא היו גרים בה אם השיקול הכלכלי לא היה שיקול?
כן, אם הם היו יכולים לבחור מחדש ולא היו להם את ה... כללים הברורים המציאותיים שיש כרגע, השיקול הכלכלי לא השיקול, הם היו בוחרים במקום אחר. 27% מתוכם היו גרים בירושלים.
אוקיי.
תנסה לדמיין לעצמך, אוטובוס קו 402, יש בו 50 אנשים, הוא נוסע מבני ברק לירושלים, אז 14 מהנוסעים היו מעדיפים כנראה להישאר בירושלים.
מעניין.
רק 27 היו חוזרים לבני ברק. אגב, לאחרים יש כל מיני העדפות. שניים מהם היו חוזרים לפתח תקווה דווקא. אחד היה קונה כרטיס בכיוון אחד לבית שמש. אני לא יודעת למה הוא עלה ל-402, אבל הוא שם.
אוקיי, אז אם אנחנו מסתכלים ככה על הנתונים, לפחות ברמת הציפייה, ברמת המיקום של הערים, אז בית שמש נשמעת כמו עיר העתיד החרדית. לפחות בעלת פוטנציאליות כזאת.
כן, שיעורי העדפה אומנם עומדים רק על 6%, אבל אם אנחנו מדרגים את הערים לפי סדר, אז בית שמש היא השלישית מיד אחרי ירושלים ובני ברק, איפה שהם היו רוצים לגור, אבל כשאנחנו מתייחסים למחפשי איכות החיים, אז היא כבר הופכת להיות העיר השנייה שנבחרה, והפעם עם 7%. או במילים אחרות, המשיבים מזהים את בית שמש כעיר מועדפת עם איכות חיים גבוהה יחסית. גם מבין תושבי ירושלים שלא היו בוחרים בירושלים, אותם 10%, אז חמישית מהם בחרו בעיר בית שמש.
אוקיי, אז אם נסכם ככה עד כאן, דיברנו יותר מדי ככה נתונים, אולי זה קצת עומס, אז עמכם הסליחה. חרדים מחפשים קרבה להורים או למשפחה?
כן, בעיקר הצעירים שבהם אגב. צעירים יותר מחפשים קרבה להורים ולמשפחה, אנחנו רואים את הגרף הולך ויורד, ככל שאנשים מתבגרים, החשיבות של המגורים ליד ההורים או המשפחה הולך ויורד.
אוקיי, אבל זה עדיין מסובך, כי אם כל כך הרבה חרדים גרים בערים החרדיות והיקרות, וזה מבחינה כלכלית זה קשה להגיע למימוש הזה, כלומר קשה לקנות דירה, בשביל זוג צעיר שמתחתן עכשיו, הוא לא באמת יכול לקנות בבני ברק או בירושלים דירה בכל כך קלות. אז מה בכל זאת עושה זוג צעיר שמתחתן ורוצה לגור ליד ההורים?
שאלה טובה. היא כמעט השאלה השנייה של התעלומה שלנו, ואני אחזור על השאלה היא, מאיכן יש להם את הכסף לגור היכן שהם גרים. ואנחנו בעיקר מסתמכים על ההורים. ההורים עוזרים בעון ראשוני עבור רכישת הדירה, בסכומים משתנים. אגב, בציבור הליטאי עוזרים יותר, כמו שאנחנו בדרך כלל יודעים. רק 6% מהליטאים לא קיבלו כסף לדירה.
אוקיי, זה קצת מסביר, אתה יודע, נורמה של עולם הישיבות הליטאי, שאומר שכאילו המוטל על האבא של הבחורה לשלם כמה שיותר עבור חתן שישב וילמד, כדי לאפשר לו לשבת וללמוד, בלי להתעסק עם העניין הזה של עול כלכלי על הראש.
כן, למרות שאנחנו פחות נכנסנו לשאלה מי נתן את העון הראשוני, זאת אומרת, יכול להיות שגם הצד של החתן נתן בהקשר הזה. בסופו של דבר, כמעט ואין הרבה ליטאים שמתחתנים, לא מקבלים סיוע כלכלי לדירה. רק נשווה את זה, 6% מהליטאים לא קיבלו כסף לדירה, 14% מהציבור הספרדי, ו-12% מהציבור החסידי. אם נרצה כן להמחיש את זה בכל זאת, ואני אפנה הפעם לבנות שבינינו, אם את לומדת בכיתה של 50 בנות, כמו שיש היום בסמינרים, וכולן ליטאיות, זה אומר ש3 בנות מתוכן לא קיבלו סיוע מההורים לקניית דירה, או לחילופין, כל הבנות בכיתה שלך קיבלו סיוע, אבל 6 בנות בכיתה המקבילה לא קיבלו את העזרה הזו. אבל אם למזלך יש בכיתה הזו גם ספרדיות, אז הנתונים קצת משתנים. בואו נדבר על כיתה שכולן ספרדיות בה. זה אומר ש7 בנות מהכיתה שלך לא קיבלו סיוע מההורים לדירה. ואם כל הכיתה שלך היא חסידית, אז 6 בנות מהכיתה שלך לא קיבלו סיוע מההורים לדירה. כל שאר הבנות קיבלו סיוע ברמה כלשהי.
אוקיי, זה מעניין. בעצם את ככה מציגה איזשהו פער בין ליטאים, חסידים, ספרדים. אז מה הסיכוי שבהתאם לזה, כן? רוב בעלי הדירות הם ליטאים?
הסיכוי גבוה יותר. 66% מהליטאים, לעומת רק 46% ו-47% מהספרדים ומהחסידים הם בעלי דירות. שוב ננסה לדמיין, אם עושים עכשיו מניין רק של בעלי דירות, אז יהיו בו 4 ליטאים, ורק 3 חסידים ו-3 ספרדים. המניין השני שלידו של...
אלה שאין להם דירות, הדירות, כן.
כן, אז שם יש רק 2 ליטאים, 4 חסידים ו-4 ספרדים.
אוקיי, מעניין איזה נוסח הם יבחרו להתפלל שם. אוקיי, אז מה עושים עם הכסף? עכשיו אנחנו מבינים שבאמת המחירים של הדירות עולים, הריביות עולות, בסדר? משכנתה כבר זה לא כמו שהיה פעם. אז נניח שנתנו את אותו סכום כמו פעם, כן? אנחנו מדברים על ממוצעים.
באמת נתנו את אותו סכום כמו פעם. אנחנו שאלנו בסקר כמה ההורים נתנו. אנחנו לא רואים שום הבדל מבני 50 ומעלה, בני 40 ומעלה.
רק שפעם הסכום הזה הספיק לקנות דירה, והיום לא.
אבל האפשרויות של ההורים לא צמחו ביחס ישר לעלייה במחירים, ההורים נותנים עדיין את אותו סכום.
אז מה עושים עם הכסף הזה?
אז 22% מהליטאים קנו בו דירה, בלי להוסיף כסף מעצמם.
כלומר?
הם לקחו משכנתה.
כלומר, הם בעצם קנו במקום אחר. אוקיי.
הם קיבלו סידור מלא, יכול להיות שהם קנו במקום אחר, כי המחירים, כמו שאמרנו, לא עלו. המחירים עלו. וההורים לא העלו את הסכומים.
אבל הם קנו דירה.
הם קנו דירה. מהחסידים רק 10% הצליחו להגיע לזה, מהספרדים רק 4%. גם קניית דירה היא משכנתה, יותר שכיחה אצל ליטאים, 53% לעומת 46% ו-8% אצל חסידים וספרדים. מבין אלה שהחליטו להמתין עם הכסף שקיבלו, ובינתיים לשמור אותו, אז אנחנו רואים שיותר חסידים שומרים את הכסף בגמח, ויותר ספרדים שומרים אותו בבנק.
מעניין, מה זה אומר על האמון? את יודעת, בסוף העניין של איפה אני שם את הכסף, זה על מי אני יותר סומך? בעצם אנחנו רואים פה שהחסידים סומכים יותר על גמח, והספרדים יותר סומכים על הבנק.
או שזה עניין של נורמות קהילתיות.
נכון.
כאן יותר מקובל כך, וכאן יותר מקובל אחרת. שוב, אנחנו לא שאלנו את זה, אבל אנחנו כן רואים כאן התכנסות קהילתית יותר מול... מול שימוש בבנקים.
אמרת כאן משהו מעניין, אמרת מבין אלו שהחליטו לשמור את הכסף ולחכות. יש הבדלים כאילו שראינו קבוצות מסוימות שאמרו אנחנו מעדיפים לקנות דירה, קבוצות מסוימות אומרות אנחנו מעדיפים לחכות, קבוצות מסוימות אמרו משהו אחר, כאילו יש ממש פילוח בדבר הזה?
כן, ואמרתי אותו קודם, כי הליטאים קנו דירה בכמות הרבה יותר גבוהה, בשיעור יותר גבוה, החסידים והספרדים עוד פחות, קנו פחות דירות, ואז הכסף קיים. שאלה מה הם עושים אותו, מה הם עושים איתו, רק מעטים השתמשו בו לאט לאט, וזה נמצא בכל הקבוצות במידה דומה, אבל מדובר באחוז כל כך נמוך, שיכול להיות שגם בגלל האחוז הנמוך הזה, אנחנו לא רואים את ההבדלים בין הקבוצות.
איזה עוד פתרון יש? את יודעת, את אומרת לי פה דברים שאנשים מחכים, אנשים, זה מה הם עושים? אנשים אמרנו, עדיין הם רוצים לגור ליד ההורים, הנתון הוא דרמטי, כן, אמרנו שמה, עשרות אחוזים ששארו, אנחנו רוצים לגור ליד ההורים.
חצי מהמשיבים.
מה הם עושים? מחירי יקר, אי אפשר לקנות דירה עכשיו.
אז זהו, אז יש את הפתרון שאנחנו מכירים, כל מי שגר בעיר חרדית. אני למשל גרה בביתר עילית, שהיא פשוט נמצאת מעל ביתר תחתית, שזה כל היחידות שנבנות בחללים. יש ביתר עילית עילית, שזה כל הגגות שמעלים.
אז הפתרון ליחידות דיור?
זה הפתרון שאנחנו רואים בשטח, ועניין אותנו מאוד לראות מה אנשים מתייחסים אליו, איך הם מתייחסים אליו ומה הם חושבים לגביו. אנחנו שאלנו את כל המשיבים, האם הם גרים ביחידה דיור קטנה, ובדקנו את המשיבים עד גיל 30, כי כל הסיפור הזה של יחידות דיור, הוא סיפור יחסי די חדש, הוא לא... כי מעל גיל 30, פחות היו יחידות דיור, אני זוכרת את היחידות דיור די הראשונות שיצאו בירושלים, זה לא סיפור מאוד מאוד ישן. בסך הכל, 10-15 שנים.
מה, לפני כן לא היה?
לא היה כל כך פופולרי, ולא כל כך שכיח, ואנשים יכלו לזכור דירה, כשאני התחתנתי, בערך בתקופה שאתה התחתנת, 17 שנים. אנחנו שכרנו דירה של 4 חדרים בביתר עילית ב-360 דולר לחודש.
וואה.
היום תמצא לי יחידה במחירים האלה.
לא, אבל אני חייב לומר, לא, אני חייב לומר גם על זה, שגם לקנות דירה, כן, אם אנחנו מסתכלים על הסכומים, אני זוכר שמה שהלכתי לראות דירות בפריפריה של ירושלים של אותו זמן, קריאת יובל, אז היה נווה יעקב, אפילו הרחקתי קצת לתל ציון בתעוזתי, המחירים היו סביב 500 אלף שקל, קצת יותר, 590 אלף שקל יכולנו לקנות דירה היום? וואו, כאילו אני לא חושב שאפילו מספיק להון ראשוני, זה לא מספיק.
נכון. ולכן אנשים הולכים וגרים ביחידות דיור קטנות, שזה שוב דבר יחסית חדש. אז כששאלנו את המשיבים שלנו, ובדקנו רק את המשיבים עד גיל 30, אז אנחנו רואים שרק רבע מהליטאים ורבע מהספרדים לא גרו ביחידות דיור, כלומר 75% מהם, גרו ביחידות דיור קטנות, בקרב החסידים זה אפילו גבוה יותר. רק 14% לא גרו ביחידה, שזה אומר ש86% כן גרו ביחידה.
כלומר, רוב האנשים גרו ביחידות דיור.
כן, וכששאלנו אותם על מה הם מוכנים להתפשר כדי לגור
קרוב להורים, כן.
אז אנחנו רואים ש34% ו36% מהספרדים ומהליטאים, היו מוכנים להתפשר על גודל הדירה, כדי לגור בשנים הראשונות בבני ברק, או ירושלים, או ליד ההורים. לעומת 42% מהחסידים שהיו מתפשרים על כך.
רגע, וזה באמת פתרון טוב? כלומר, שאלנו גם שאלה כזאת, האם זה הפתרון לגור ביחידת דיור?
שאלנו כמה שאלות על היחידת דיור הזו. אני רוצה להביא לך את הנתון הכי, שזועק הכי לשמיים בהקשר הזה. שאלנו אותם שאלה מאוד פשוטה, האם אתם גרים שם עדיין או שלא? ואל שאלנו שהם כבר לא גרים ביחידת הדיור, שאלנו אותם האם תסכימו לחזור לשם בסיטואציה כלשהי. 92% אמרו שהם לא הסכימו לחזור לשם.
וואו. כלומר, בעצם, את יודעת, מה שקורה, אני גם בעבר הייתה לי יחיד הדיור, שהזכרתי אותה, ובאמת זה זוגות צעירים, שנה ראשונה כזה, ברגע שנולד ילד, מתחיל להיות טיפה יותר צפוף, עפים משם, כלומר, בהזדמנות הראשונה זה עשים משם.
נכון, זו הסיבה השכיחה ביותר לעזוב את יחידת הדיור, זה לידת ילד נוסף. בדרך כלל, הלידה של הילד הראשון או השני, הממוצע הוא 1.4. הסיבה השנייה של רבע מהמשיבים אגב, זה הזדמנות לרכישת הדירה. יותר ליטאים לנו את התשובה הזו. הספרדים, הם היו יותר מאלה שהשיבו שנקרתה להם הזדמנות לשכור דירה אחרת.
כלומר, עוברים משם או לשכור דירה אחרת גדולה יותר, או לקנות דירה.
או לקנות דירה, אם מזדמן להם, אם הם מצליחים לגייס את הכספים. אגב, החסידים הם יותר מאלה שהייתה להם הרווחה כלכלית עם הזמן. ברגע שהייתה להם רווחה כלכלית, והם יכלו לאפשר לעצמם לעבור לדירה גדולה יותר. יכול להיות שזה בגלל שיעורי יציאה לעבודה גבוהים יותר, או גיל יציאה לעבודה מוקדם יותר של החברה החסידית.
כלומר, רוצים לעבוד, יש יותר כסף, אפשר לשפר את התנאים, ואז רואים שבאמת הם זזים מהיחידות דיור, כי זה לא פתרון אידיאלי. כלומר, אז מי שחושב שעוד הזדמנויות ליחידות דיור, זה פותר את הבעיה, התשובה היא פשוט לא.
כן, וזה גם מראה לנו שאנשים יותר משיבים את זה אחורה, למפרע. זאת אומרת, בהתחלה הם הרי היו מוכנים, 42% דיברו שהם מוכנים להתפשר על גודל הדירה כדי לגור קרוב להורים. אבל כשהם מסתכלים אחורנית, אחרי שהם כבר נמצאים באיזושהי דירה, וכבר טוב להם, גם אם הדירה מרוחקת, גם אם הדירה פחות ממה שהם חלמו עליה, הם כבר התרגלו לתנאים, הם לא מוכנים לחזור אחורה. אולי זו קריאה לכל אלה שגרים היום ביחידות דיור, וקצת חוששים לעשות את הצעד הזה, ולעבור לגור בפריפריה, פשוט לנסות לקפוץ למים. המים לא כל כך עמוקים ואפשר כנראה לשחות, ויכול להיות שגם הטמפרטורה שם יותר טובה.
מעניין. כן, בעצם יש לנו שתי זוויות של אותה תמונה. אנשים שיעדיפו לגור, ואנשים שעזבו את יחידת דיור, אומרים, אנחנו לא מוכנים לחזור לשם.
כן, אבל 92% שלא מוכנים לחזור לשם הם אנשים מנוסים, שהם התנסו כבר בשתי האפשרויות. האחרים הם פחות בעלי ניסיון.
אז יש כאן המלצה ממש מעשית. טוב, מעניין, תקשיבי, זה המון נתונים, אני מרגיש שאני חייב לסכם. הנקודה הראשונה שראינו כאן זה חרדים מחפשים לגור קרוב להורים ולמשפחה, בעיקר הצעירים. מזה נובע הצורך לגור בריכוזים החרדים הקיימים והיקרים. הפתרונות של הצעירים זה פשוט לקחת משכנתה גדולה ואו לקנות דירות זולות. דבר נוסף שראינו כאן, שיותר מ-75% עד גיל 30 גרו ביחידות דיור, ו-92% מאלה שעזבו את היחידות דיור לא היו מוכנים לחזור אליהן. זה מעניין, כלומר זה לא הפתרון האידיאלי. וכמובן יש פער בין מה שקורה, כלומר איפה אנשים גרים, לבין מה שהיה יכול לקרות אם לא היה שיקול כלכלי, כלומר למה אנשים היו רוצים שיקרה. כן, ראינו שהרבה אנשים היו רוצים לגור במקום שהוא לא איפה שהם גרים היום, רובם בירושלים, שזה מעניין.
שבעצם מאפשר לנו לחשוב שאולי שם גם נמצא איזשהו פתרון, פשוט לחשוב יותר על הנושא של איכות חיים, ולראות איך אנחנו יכולים להגשים לאנשים את החלום הזה.
הלוואי. אז תודה לך, לאה.
תודה לך, יעקב.
ותודה לכם, המאזינים, שהזנתם לדאטה קהל. אפשר למצוא אותנו בכל יישומוני ההסקטים, ובאתר כיכר השבת. נתראה בפרק הבא.